ערב טוב, ברוכים הבאים לשיעור השלישי על הפתיח. זה לימוד בעיון, והלימוד מוקדש לחיילים, לפצועים, לשבויים, ולחום עם ישראל, אחינו כל בית ישראל, הנתונים בצרה ובשביה. אני רוצה לפתוח את הלימוד כפי שעשיתי פעמים אחרונות לחיילים העומדים על משמר ארצנו עם התפילה שמופיעה פה. מי שברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב, הוא יברך את חיילי צבא הגנה לישראל ואנשי כוחות הביטחון העומדים על משמר ארצנו וערי אלוהינו מגבול הלבנון עד מדבר מצרים ומן הים הגדול עד לבוא האחווה ביבשה באוויר ובים. ייתן אדוני את אויבינו הקמים עלינו ניגפים לפניהם, הקדוש ברוך הוא ישמור ויציל את חיילינו מכל צרה וצוקה, ומכל נגע ומחלה, וישלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם, ידבר שונאינו תחתינו, ויתרם בחטר ישועה ובטרת ניצחון, ויקוים בהם הכתוב, כי אדוני אלוהיכם ההולך עמכם להילחם לכם עם אויביכם, יושיע אתכם ונאמר אמן. תפילה הזאת מגבול הלבנון עד מדבר מצרים, מדויקת מאוד מאוד. מבחינת המתודה שאני רוצה להציג בשיעור הזה, הקדשנו שלושה שיעורים כדי להדגים את מה שאני רוצה ללמד כשיטה. וזה מורכב, זה ארוך, זה חדשן, זה מרתק. מאוד הקפדתי כמיטב יכולתי לעשות את זה בצורה שיטתית. בשיעור הראשון קראנו את מזמור א', מזמור ב', עם הערות, חזרות ושרשורים פנימיים, ועמדנו על הקשר בין מזמור א' וב', כדי להגדיר אותו כפתיח. כפי שחזל קראו לו, פרשה חביבה, ודיברנו קצת על המקום הפרשה החביבה, לא סתם איזושהי פרשה חביבה אי שם בספר תהילים, אלא פרשה חביבה אשר פותחת את הספר כולו. זה היה השיעור הראשון. בשיעור הראשון עסקנו יותר במזמור של המקבילות של הבטיח לאורך כל ספר תהילים, וגם, לא, רק שנייה, וגם עם המקבילות עם מזמור א' ומזמור ב'. פעם אחרונה עסקנו במזמור א', והיום אנחנו עם מזמור ב'. שנייה בבקשה. כן, לא מדויק, סליחה. אז בקיצור, ראינו את מזמור א', את המבנה שלו, ואת הדינמיקה הפנימית לאורך מזמור. אני עובר על השקיפות מהר, לא על השקופיות מהר. לא עסקתי בשיעור הראשון על המקבילות למטה, עם שאר הספר ועם ספרים אחרים, ועסקנו במזמור ב', במבנה שלו והמסרים שלו, החלוקה שלו, ואת זה אנחנו עוסקים היום. במקבילות האלה עם שאר הספר תהילים ועם פסוקים אחרים במקרא. החידוש של השיעור הראשון היה שהמזמור הראשון והשני ביחד על ידי מקבילות, שזה אשרי אשרי בהתחלה ובסוף, יהגה יהגה בהתחלה בהתחלה, ודרך טובת בסוף ובסוף, מאחדים את המזמור פורמלית ליחידה אחת, והסברנו את הרעיון. האחד זה העולם הפרטי של המשורר, המלך, והנושא השני זה הדאגה שלו למלכות ישראל, כפי שמופיע במזמור ב'. הסברנו לפי הרב קוק שהדברים מחוברים, וקראתי לזה כרטיס ביקור של דוד המלך, גם לומד תורה וגם נלחם את מלחמות ישראל והמעמד של עם ישראל וציון מול העמים. וזה היה הציור היפה של דן רובינשטיין, אשר מסכם מבחינה אומנותית את כל הספר. בשיעור השני ראינו את פרק א', והיום הנושא מקביל למזמור ב', שראינו מה שעסקנו זה רק קצה הקרחון, וצללנו עמוק בהקשרים של המזמור עם ספר תהילים אדום ועם ספרים אחרים במקרא ירוק. קראנו לזה contextuality ו-intertextuality, זה מבנה הספר, ואני היום רוצה לעבור לחדד בדיוק את אותו הנושא לנושא למזמור השני אשר מתחיל פה. כל המצגת של שלושת השיעורים שהבאתי, זאת מצגת אחת ששלחתי אותה, ואני מקווה שתוכלו לראות את זה, מתוכם חמש שקופיות הן ממש מרוכזות, שלחתי לכם אותם כ-handout, ושאר המצגת עם הרבה חומר, כמובן גם כן לעיון, וגם היא נמצאת אצלכם. ובכן, זה מזמור ב'. ואני רוצה להראות עד כמה לפי השיטה הזאת, ניתוח של מזמור ב', איך החלוקה, איך המילים שחוזרות בתוכו, משתלבות, ואיך המזמור מתחבר, זה רוב הפרשנים לא עושים, עם שאר המזמורים בספר תהילים, וזה דברים נפלאים, context ו-intertext עם ספרים אחרים במקרא. וגם פה נראה נפלאות מתורתך, לצלול במקומות שאני לא הכרתי לפניכם, ואני חושב שהם אמיתה של תורה וחידושים של ממש עם תכנים ומסרים, חלקם מאוד מאוד רלוונטיים דווקא למצב של עם ישראל בימים קשים אלה. בואו נראה עוד פעם את המזמור, כפי שהצגנו אותו לפני שבועיים. אני אקרא אותו. דיברנו על זה שיש במזמור של 12 פסוקים, ארבעה חלקים, כל אחד שלושה, והוא מתחלק, מה שראינו אז, לפי החלוקה הפנימית שלו והחזרות שמופיעות שם, רואים דברים מאוד משמעותיים. אני מראה את הכל, קורא ומסביר. למה רק שוגויים ולאומים יהגו ריק? יתייצבו מלכי ארץ ורוזנים נוסדו יחד על אדוני ועל משיחו. ננתקע את מוסרותימו ונשליחה ממנו אבותימו. זה הפתיח שהעמים ניגשים נגד עם ישראל, נגד השם ונגד המלך, ואנחנו שומעים אותם בסוף החלק הראשון מדברים עם פה גדול, ננתקע את מוסרותימו ונשליחה ממנו אבותימו. אנחנו רוצים להינתק מעול מלכות שמיים, כל סמכות, ושומעים אותם אישית עם המו הפיוטי. יושב בשמיים ישחק, אדוני ילעג למו. אז ידבר אלימו ואפו, ובחרונו יבהלמו. ואני נסחתי מלכי על ציון הר קודשי. החלק השני נותן לנו חלון, או כביכול לשמוע, מה קדוש ברוך הוא. העמים נלחמים על השם ועל משיחו, בואו נשמע איך השם מגיב. השם יושב בשמיים וצוחק עליהם. וגם הוא עם שלוש חתימות סיומות של מילים פיוטיות, למו, אלימו, יבהלימו. כאילו יותר חזק מאשר שהם צוחקים, הוא יודע לצחוק עליהם וללעוג להם. וגם הוא אומר בסוף, ואני נסחתי מלכי על ציון הר קודשי. הם יצאו נגד השם ומשיחו, אנחנו שומעים את השם, ואנחנו שומעים איך הוא ממנה את משיחו, את מלכו על הר ציון. החלק השלישי, זאת הסצנה גם היא של שלושה פסוקים ארוכים יותר, שהמלך מדבר מה שהשם אמר לו. המלך אומר, אספרה אל חוק, השם אמר אליי, בני אתה, אני היום ילידתיך. שאל ממני ואתנה גויים נחלתך ואחוזתך אפסי ארץ. תרועם בשבט ברזל ככלי יוצר תנפצם. המלך מספר, אני הולך לספר לכם דבר שיהפך לחוק. השם מינה אותי, נתן לי סמכות, האציל. אתה הבן שלי, אני הולדתי אותך, את מה שתבקש תעשה, אתה יכול לשבור לאויבים, לנפץ אותם ולרועם אותם בשבט ברזל. זה לא סתם גויים, זה לא סתם גויים, זה אותם גויים שבפסוק א' נאמר למה רק שו גויים. זו דוגמה כמה שחשוב לראות מילה גויים שמופיעה פה, כמובן היא מתייחסת לפסוק א', כמובן היא מגיבה לזה. והנה השם נותן למלך המשיח שלו תגובה. הם יוצאים על השם ועל משיחו, פסוק ב', בחלק הראשון, החלק השני והשלישי, מדברים על תגובתו של השם ועל תגובתו של המלך המשיח לעמים. והמלך המשיח מקבל סמכות, רשות מפי השם, אתנה גויים נחלתך ואחוזתך אפסי ארץ, ואתה יכול לרועם אותם, לשבור אותם בשבט ברזל, וככלי יוצר אתה יכול לנפץ אותם. והנה יש פה דבר מפתיע מאוד, שאני רוצה להתייחס לזה בכובד ראש בשיעור, ואתה מלכים השכילו, היווסרו שופטי ארץ, עבדו את אדוני ביראה וגילו ברעדה. השם אמר למלך, אתה יכול לשבור להם את הצורה. אבל המלך בא למלכים, קורא להם למוסר השכל, השכילו, היווסרו, להפעיל את כוח השיפוט שלהם, ולעבוד את השם ביראה וברעדה. יש גם גילה, אבל בעיקר ביראה וברעדה. למה הוא לא שובר להם את הצורה כפי שנצטווה? פסוק י' לכאורה לא עושה מה שהשם אמר לו בפסוק ח' ת' שהוא יכול להשתלט ולהשמיד את העמים שיוצאים נגד עם ישראל, שעומדים נגד עם ישראל לחלוטו, לחלוטינו. בסוף הוא אומר נשקו בר, אחרת השם פן תובדו, פן ינף ותובדו דרך, כי עבר כמעט אפו, אשרי כל חוסי בו. הפסוק האחרון, החלק האחרון, זאת התגובה של המלך לעמים. אז יש פה דבר מדהים מבחינת מבנה המזמור. ארבעה חלקים, החלקים החיצוניים זה מדיניות החוץ. החלקים הפנימיים זה מדיניות הפנים. פנים במובן של עם ישראל והשם. השם בשמיים, המלך שלו, משיחו, עלי אדמות, ביחד מלכות ישראל ומלכות השם יעמוד, תעמוד מול האויבים שמאיימים עליהם, בהתחלה ויוצאים נגדם בסוף. זה מבנה מאוד מאוד, סטרוקטורה מאוד מאוד יפה של המזמור שמגיבה. ראינו את החזרות של מלכי ארץ יוצאים, המלך הוא בפנים מלכו של השם, מלכי, נסחתי מלכי עד ציון הר קודשי, והוא יוצא למלכים ולחנך אותם. ודיברנו על זה שיש פה עבדו ועבדו, עבדו את השם ביראה, ואם לא תובדו דרך כמו בקריאת שמע, ועבדתם אלוהים אחרים, ועבדתם מהרה מעל וכו'. זה אם כן החלק הראשון. ועכשיו אני רוצה לעסוק בחלק של סמיכות המזמור. עד כאן זה איך המזמור נראה כמזמור. איך אנחנו פוגשים את המזמור כשפותחים את התנ"ך בתחילת ספר תהילים. דיברנו שעם א' ב' זה פתיח, זה מה שנראה בשטח. ולכן קראתי לזה, זה הקרח שרואים את קצה הקרחון מלמעלה. והנה יש המון המון קשרים שמחברים את המזמור הזה לספר תהילים ולתנך כולו. וזה החידוש של השיטה שאני רוצה להדגים ולהראות את התובנות המדהימות ואת התרומות המרשימות להבנת התנך ולהבנת המסרים שלו. דיברנו על שלושת המקבילות, אני מביא את זה פה עוד פעם. והנה יש לנו פה מספר מקבילות שלא את כולם נדבר עליהם, אני אציג אותם בשקופיות הבאות בנפרד, שזה יהיה גדול יותר. אני רוצה לפתוח עם השאלה הפרשנית והמוסרית. מלך, השם מינה אותך להיות מלכו על ציון הר קודשו, פסוק ו'. השם נתן לך סמכות להילחם נגד האויבים שנלחמים בעם ישראל. למה אתה לא מקיים את מה שמוטל עליך לעשות? תואם בשבט ברזל ככלי יוצר תנפצן. למה אתה מתחיל לדבר איתם, להשכיל, מוסר? למה אתה מזמין אותם לעבוד את השם ביראה וגיל וברעדה? זה לכאורה תגובה לא לעניין, כי הוא נצטווה להילחם בהם, והוא מתחיל לחנך אותם. מה פתאום? ואני חושב שפה אנחנו נוגעים לא רק בשאלה פרשנית, איך פסוק י' וי' א' משתלבים, אלא לשאלה מוסרית מדרגה ראשונה, שמעסיקה אותנו היום ותמיד העסיקה את עם ישראל ואת העמים. כדי להבין את זה, אנחנו מסתכלים על כל ספר תהילים, ורואים דברים מדהימים. פרק א' וב' מתחברים כידוע לכולם עם מזמור קוף. במזמור קוף כתוב, מזמור לתודה, הריעו לשם כל הארץ. ושם כתוב, עבדו את השם בשמחה, בואו לפניו ברננה. אותו ניסוח שמופיע פעמיים בכל ספר תהילים. אותו ניסוח מופיע פעמיים בפרק ב' ובפרק קוף. ולמה? למה לחזור עליו? ולמה בשינוי די משמעותי של לעבוד את השם ביראה מול בשמחה? ונתייחס לזה. ואז יש לנו תובנה מאוד מאוד מרתקת, שכל ספר תהילים יש לו מסגרת ספרותית יוצאת מן הכלל, בפרק השני, גם בראשון קצת, ועם הפרקים האחרונים, מפרק קוף מבב עד קוף למד, עד קוף נון. כמה ניסוחים ממש ממש דומים. ואני רוצה לעמוד על זה, הזכרתי את זה בשיעור הקודם, ואני רוצה להתעמק בזה היום. בואו נראה את זה באותה שקופית. עבדו את השם ביראה, נאמר במזמור ב' וגילו ברעדה. כשמסתכלים על כל מילה, יראה ורעדה זה פחד, גילו גילה זה שמחה. במזמור קוף נאמר, עבדו את השם בשמחה, בואו לפניו ברננה. מזמור קוף יש לו הבדלים משמעותיים אחרי עבדו את השם. פה יש ישר שמחה, ופה יש ביקור בחצר שלו, בחצרותיו. נכנסים לקדוש ברוך הוא למקדש, ואומרים, הודו לשם כי טוב, כי לעולם חסדו, וחסד ואמונה בהמשך המזמור. למה הבדל? למה פעמיים? ופה כמובן צריכים להבין את כל ספר תהילים, ואת הסיפור שלו ואת ההתפתחות שלו. אבל אני רוצה לגלות לכם את הדברים, קודם כל שתראו את המתודה. עבדו את השם שמופיע פעמיים, מקשר אותם, השוני בסיפה מסביר מה האופי של כל אחד. בהתחלה העמים מאיימים, מי שמאיים קודם כל שירגיש יראה ורעדה. אם היראה והרעדה בתוך זה, בין שתי המילים יש מקום לגילה, אם יקבלו את זה ביראה והרעדה. אבל המסגרת של הגילה זאת היראה והרעדה. בקוף, מזמור קוף, זה מוזיקה אחרת לגמרי. כי במזמור צדיחת נאמר, הריעו לשם כל הארץ. וכולם כבר מוכנים שם לקבל את עול מלכות שמיים במזמור צדיחת. פסוקים של קבלת שבת. והם מקבלים והם שרים. וכיוון שהם אומרים, הריעו לשם כל הארץ, אז הם מוזמנים במזמור קוף, מזמור לתודה, הריעו לשם כל הארץ, ותבואו לחצרות השם. והכל ברוח טובה, אין שום רקע של מלחמה, אין שום רקע של למה רקשו גויים ולאומים יהגו ריק. אז שני המזמורים האלה הם כעין תאומים, שדומים זה לזה, אבל הם מראים הילוך אחר של יחס העמים לעם ישראל. שני המזמורים מדברים על יחס העמים לעם ישראל, וזה מאוד מאוד אופייני. לא מדובר פה, למרות שזה שיר יפה לבית כנסת ול... לשמחת תורה, לרקוד, עבדו את השם בשמחה, בואו לפניו ברננה, זאת הזמנה לאומות העולם. תהילים יודע להזמין את אומות העולם לעבודת השם. ועכשיו אנחנו באים לסוף של כל ספר תהילים, דיברנו על זה קצת לפני שבוע, וציינתי פה לפי השיטה הגרפית, לבן על אדום, מושגים שמופיעים רק בשני המקומות האלה. לאומים ומלכי ארץ ביחד, רק במזמור ב' ורק במזמור קוף ממחת, שמזמין את כל מלכי ארץ וכל מלכי ארץ וכל לאומים. כולם באים, שרים וכל שופטי ארץ, כולם באים. במזמור ב', ההזמנה אליהם יתייצבו מלכי הארץ והם נלחמים. במזמור קוף ממחת, כתוב לעשות נקמה וגויים תוכחות בלאומים, לאסור מלכיהם בזיקים ונכבדיהם בחבלי ברזל. מה פתאום שמזמור קוף ממתת, ודיברנו על זה לפני שבוע, מה פתאום להשתלט על העמים? העמים באים, הגויים והלאומים והמלכים, ומזמור קוף ממתת ישר מתלבש עליהם, ישר לשים להם הזיקים, וישר לשים להם לסום מלכיהם בזיקים, ונכבדיהם בחבלי ברזל. מה פתאום? אלא התשובה היא, כל העמים שיבואו, הקושי הזה לדעתי, במזמור קוף ממתת כקריאה של מזמור, אין לו לדעתי שום הסבר שמניח את הדעת. לדעתי. אין שום סיבה בעולם אם בקוף ממחת וקוף ממתת הם באים, ישר לשים להם אזיקים. אבל מי שקורא את כל ספר תהילים כנרטיב אחד מאלף עד תף, הרי הוא יודע שפעם העמים באו להילחם בנו. והיום, אם הם רוצים ומוזמנים להצטרף לעבודת השם, לא רק עבדו את השם ביראה וגילו ברעדה, אלא עבדו את השם בשמחה, באו לפניו ברננה, בסוף הם מוזמנים לבוא. אבל כשהם באים, עדיין יש כללים. אין נשק, אין סיכון יותר לעם ישראל. וזה מסר יוצא מן הכלל, אותם מוסרותינו ואבותינו שהם השליחו מהם, ביקשו להשליך מעל עצמם, אותם מוסרות ואבותות הם צריכים לקבל כדי להיות חלק של עבודת השם בירושלים, יחד עם כל האומות, כדי שיוכלו כולם ביחד להיות שותף לכל הנשמה תהלל יא. זה מסר יוצא מכלל, יוצא מן הכלל של הפרשנות ההקשרית, וסימנתי את זה, ניסיתי להביא את זה עם הלוגו שאתם רואים פה, בהתחלה הוא ניגן לבד, דוד למד, דוד לומד במקדש, חורבן הבית, שיקום הבית, ספר שלישי רביעי, ואז כולם חוזרים עם עם ישראל וכל העמים, ואלה שנלחמו בנו בהתחלה, מצטרפים אלינו בסוף, וזאת הסימפוניה היפהפייה שכל העמים כולם באים לכבד את השם ולהלל ביחד. זאת תובנה יוצאת מן הכלל, שאני חושב שבלי פרשנות ההקשרית מפספסים אותה, והיא אמת לעמיתה של תורה בספר תהילים. עכשיו אני רוצה שראים את המסגרת, לתת לכם כמה דוגמאות קצרות, איך תהילים מתייחס לאותו מתח. מצד אחד השם אומר לנו, תרועם בשבט ברזל ככלי יוצר תנפצם, שראינו בפסוק ת', אבל המלך מציון הוא בא לעמים ומלמד אותם. ובלימוד שלי אספתי פסוקים דומים ששופכים אור, ואין פה תשובה אחת אל יחס ספר תהילים לעמים. יש יחס שונה, והיחס משתנה לאורך הספר. דוגמה אחת ראינו עכשיו, התחלה וסוף, ויש עוד כמה נואנסים לאורך הספר, שאני רוצה לתת לכם עכשיו ארבע דוגמאות, לדעתי מאוד מאוד מעניינות, ומה נכונים הדברים לימים אלה שאנשים באים ונלחמים, יש אוהבים, יש תומכים ויש שונאים נגד עם ישראל, וספר תהילים נותן תבנית מחשבה או תבנית פוליטית מרתקת מאוד מאוד. ואני רוצה להתחיל עם המזמור הידוע של ראש השנה. זה אותו מזמור שמתאר כל כך יפה את קבלת עול מלכות שמיים של כל העמים. אני קורא את המזמור מאוד מהר, בלי להיכנס לפרטים, כדי להראות שמשהו פה עוקץ, משהו פה נראה כגוף זר. כל העמים באים בהתלהבות, מרים כפיים, תוקעים כף, מקבלים את מלכו של עולם, וכולם נקראים בסוף עם אלוהי אברהם. אברהם זה אב המון גויים נתתיך. כולם חלק מזה. אבל מזמור, פסוק אחד במזמור, לכאורה נראה כמו גוף זר. למנצח לבני קורח מזמור. כל העמים תיקוחיו הריו לאלוהים בכל רינה. כי השם עליון נורא, מלך גדול על כל הארץ. ידבר עמים תחתנו ולאומים תחת רגלינו. השם ישמיד את העמים מתחת לרגליים שלנו ואת הלאומים. יבחר לנו את נחלתנו, את גאון יעקב אשר אהב, סלע. עלה אלוהים בתרועה אדוני בקול שופר, זמרו אלוהים זמרו, זמרו למלכנו זמרו. כי מלך כל הארץ אלוהים זמרו משכיל, מלך אלוהים על ציון, אלוהים ישב על כיסא קודשו. נדיבי ימים נאספו עם אלוהי אברהם, כי לאלוהים מגיני ארץ. מאוד נעלה. בלי להיכנס לניתוח של המזמור, הפסוק הזה בעולם האוניברסלי של קבלת עול מלכות שמיים, ומה זה לא מתאים? מה יש לך נגד העמים להדביר אותם? שהם יהיו תחת רגליים, תקבל אותם בחיבוק, תקבל אותם בכבוד, תקבל אותם בצורה מלכותית. מה זה ידבר עמים תחתינו? ואין לי הסבר במזמור ממזיים. וכל פעם בראש השנה שאומרים את זה 7 פעמים לפני תקיעת שופר, למה אם העמים באים ותוקים כף והם שותפים שלנו, למה להדביר אותם? למה שהם יהיו תחת רגלינו? למה לא שכם אחד לעבוד את השם ביחד? לא מצאתי שום תשובה שמניחה את הדעת למזמור ממזיים, אלא הפרשנות ההקשרית. ותראו איזה יופי. הפסוקים, בלי להיכנס לכל הפסוקים בהקשר, מפסוק ממזמור ממדלת, ממזמור ממדלת עד מזמור ממזיים, בולטת בצורה ברורה ביותר השנאה של הלאומים והעמים נגד עם ישראל. ושימנו משל בגויים מנות ראש בלאומים. עמים, ואז המלך המשיח יבוא ויגאל אותנו. עמים תחתיך ייפולו. על כן עמים יהודוך לעולם ועד, הם יכבדו אותך. אבל הם צריכים, הם מכרו אותנו במזמור ממדלת, וזה מזמורים פחות ידועים, העמים מכרו אותנו, עליך הורגנו כל היום. ואחר כך ממזיין, המו גויים ערום וגויים ערום בארץ, עד שלבסוף העולם אפילו, העמים אפילו מקבלים עליהם עול מלכות שמיים. אם הם מקבלים עליהם עול מלכות שמיים, נהדר מצוין, פנטסטי. אבל לא שוכחים להם שאתמול ביקשו להרוג אותם. אם אתמול ביקשו להרוג אותנו, אתם מוזמנים להצטרף. ואתם מלאכים השכילו, כפי שמזמור ב' אומר. אבל אתם לא נכנסים עם נשק מתחת לבגדים שלכם. סדרי בראשית עובדים. ולכן ידבר עמים תחתינו הוא פועל יוצא ישיר של ממדלת, ממהי, ממבב, ממזיין. אסתפק בהערה הזאת, כי אחרת אנחנו צריכים ללמוד 4 מזמורים. אני רוצה להראות לכם עכשיו מזמור שהוא נותן לי המון תקווה בימים כאלה מדכאים, ששכנים שלנו, שאנשים באמת חושבים שפתרון שתי המדינות זה הפתרון, וחושבים, אחרי שהרגו 1,300 אנשים, עכשיו צריכים להיות שכנים. מזמור פי ג' לא חושב ככה. ואני אקרא לכם את מזמור פי ג' ממש קצר, רק כדי להדגיש פן אחד. אצטרך לקרוא אותו מאוד מהר. שיר מזמור לאסף, אחד מהמזמורים הקשים, האחרון של מזמורי אסף, שמדבר על האכזריות אין קץ, על המפלצתיות של שונאי ישראל. אלוהים אל דומי לך, אל תחרש ואל תשקוט אל. כי הנה אויביך יהיהם עיון ומשנאיך נשאו ראש, על עמך ירים מוסות והתייעצו על צפוניך אמרו, לכו ונכחידם מגוי ולא ייזכר שם ישראל עוד. Endlösung, the final solution. ומי היה שם? הולם. כי נועצו לב יחדיו עליך הברית יכרותו, או לאדום וישמעאלים, מואב והגרים, גבל ועמון ועמלק, הכי גרועים, האויבים הכי גרועים, פלשת עם יושבי צור, פלשת, אלה שפלשו לארץ ישראל, הפלישתים, עם יושבי צור, בצפון, גם אשור נלווה עמם, היו זרוע לבני לוט סלע, והמשורר מבקש, תעניש אותם כמו מדיין וסיסרה, ותהרוג אותם, שיתמו כגלגל, כקש לפני רוח, כאש תבער יער וכלבה תלהט הרים, כן תרדפם בסעריך ובסופתך תבהלם. המשורר מבקש על האכזריות אין קץ שלהם, תשבור להם את הצורה שלהם. מזמור אחרון של אסף. והמזמור האחרון של אסף, שהוא חלק מהאוסף אלוקים בספר תהילים, ממבט עד פי גימל, הוא יוצא נגד העמים שנלחמים בנו. עכשיו תראו את שלושת הפסוקים האחרונים. איזו תפנית ותקווה יש פה. התקווה שלנו זה לא להרוג אותם, להעניש אותם ולהשמיד אותם. שלושת הפסוקים מסבירים את זה מאוד יפה. מלא מלא פניהם קלון. מגיע להם קלון על כל הרשעות שלהם, על כל האכזריות שלהם. אבל ויבקשו שמך השם. בסוף הם יבקשו את שמך השם. זה מוזיקה אחרת, רישה וסיפה. מזמור י"ח מסביר את הרישה של י"ז. מלא פניהם קלון, בואו נשמע. יבושו ויבעלו עדי עד, ויחפרו ויובדו. כמו מזמור, כמו במזמור שלנו, פן תאבדו דרך. אבל אם יבקשו שמך השם, גם להם יש סיכוי. וידעו כי אתה שמך אדוני לבדיך עליון על כל הארץ. גם הם יכולים להעביר את זה. בשיא הכעס והתסכול של מזמור פי ג' בסוף המשורר אומר להם, אבל לא נסגור להם את כל הדלתות. מלא פניהם קלון. ואם תמלא את פניהם קלון, והם יבינו ששקר נחלו אבותינו, יש סיכוי לבקש שם השם, גם להם. המשורר לא מוכן להתייאש שגם שונאי ישראל הגרועים ביותר, עוד יבואו פעם ויבקשו את שמך השם. איזו אמירה מדהימה. וחז"ל ידעו לנסח את זה כפי שנראה. ועכשיו אנחנו רואים זה ליד זה, פי ג' ופי ז', מתחילים אחרי פי ג' המזמורים לבני קורח, והמזמור לבני קורח שהוא קצר ומדהים ביופיו, מזמור לבני קורח, פי זין, אומר את הדבר הזה, לבני קורח מזמור שיר, יסודתו בהררי קודש, אוהב אדוני שערי ציון מכל משכנות יעקב, נכבדות מדובר בך, עיר האלוהים סלע. דברים מכובדים יש בירושלים. את מי הוא מזכיר? את רהב, ניסוח של עבודה זרה של מצרים. ובבל, ליודעי, מי שמכיר אותם, כן, זה גלות בבל, וזה גלות בית ראשון, זה גלות מצרים, עבדות מצרים, וזה בבל. כולם יודעים מה זה. ומי מצטרף אליהם? הנה פלשת וצור עם קוש, זה יולד שם. מי שנולד שם במצרים ובבבל ובפלשת ובצור, גדולי שונאי ישראל לכל הדורות. ולציון יאמר, איש ואיש יולד בה, והוא יכונניה עליון. השם בונה את ירושלים, והיא תהיה פתוחה לכל העמים. אדוני יספור בכתוב עמים, זה יולד שם סלע. כל העמים יבואו, ויעבדו לעתיד לבוא את השם, והם יהיו אזרחי ישראל ושרים כחוללים, כל מעייני בך. איזה מסר מדהים, שפלשת וצור, שעליהם אמרנו בפי ג' ימח שמם וזכרם על אויבי ישראל, שאמרו לכו ונכחידם מגוי, סוף המזמור נתן להם תקווה. המזמור לא הסמוך, אלא האוסף הסמוך נותן להם תקווה. זה מוסר שאת האויב לשבור לו את הצורה. תרועם בשבט ברזל ככלי יוצר תנפצם. אבל יש להם סיכוי ואתה מלאכים השכילו. כי כשיוצאים על עיר להילחם עליה, צריכים לקרוא עליה לשלום. זה מה שמזמור בית עושה. זכות וחובה לנו לשבור להם את הצורה. אבל לעולם לא לשכוח, יבוא היום, לא עכשיו, שהמשיח פונה אליהם המלך, אתם עוד תחזרו בתשובה. אני למדתי את כל החוכמה של פרשנות ההקשרית מחוקרים גרמנים קתולים. כמעט 2,000 שנים של הכנסייה הקתולית, קרוב ל-2,000 שנה של שנאה ושל רצח ושל גירושים ושל אינקוויזיציה ומסעי הצלב. והיום, ולציון יאמר איש ואיש יולד בה, יבוא היום שהם יכירו את שמך היום. וזה רחוק. גם פלשת וצור שמופיעים בתנך פעמיים, בפי ג' יחד עם כל שונאי ישראל, בפי זין עם אלה שיעלו לירושלים. ולמעשה גם בספר ישעיהו, זה החזון הגדול של כל ספר תהילים. הם באים ומשתלבים. הרבה תפילות צריך, הרבה תהילים. ישעיהו אומר, ביום ההוא יהיה ישראל שלישייה למצרים ולאשור, ברכה בקרב הארץ. מצרים, עבדות מצרים, ואשור עם בבל, הם יהיו ברכה שלישייה, אשר ברכו השם צבאות לאמור, ברוך עמי מצרים, ומעשה ידי אשור, ונחלתי ישראל. איזה חזון דרמטי. שאנחנו יודעים בדיוק כמה סבלו במצרים ובגלות אשור. ובאו עבדים בארץ אשור והנידחים בארץ מצרים. ישעיהו יודע את זה. ולעתיד לבוא הם יצטרפו. חז"ל אמרו את זה, ולא זה הנושא שלנו, שגם נבוזרדן היה גר צדק. ומבני בניו של סיסרא למדו תורה בירושלים. ומבני בניו של סנחריב לימדו תורה ברבים, ומי זה שמעיה ואפתליון, ומבני בניו של המן, למדו תורה בבני ברק. זה חז"ל בשני מקומות סנהדרין, על פרק חלק, וסוף אגדתה של החורבן, במסכת גיטין, שם זה מופיע במקביל. זה מוסר מקראי שחז"ל לקחו את זה. ואני רוצה לטעון, זה המוסר במזמור ב', שאנחנו רואים את זה, תרועם בשבט ברזל ככלי יוצר תנפצם. אבל תפקידו של מלך המשיח זה לבוא ואתה מלאכים השכילו. היווסרו שופטי ארץ. אני רוצה לדלג פה את המזמור הזה ראינו. לפני כן מזמור לתודה, הריעו לשם כל הארץ. אני רוצה קצת להגדיל את זה ולא נתעכב. יש לכם את זה במצגת ומאוד כדאי להתעמק כי הדברים מופלאים ממש. מזמור לתודה הריעו לשם כל הארץ, עבדו את אדוני בשמחה, בואו לפניו ברננה, זה הזמנה לבית, זה לא איזה ביראה ובירדה. דעו, אתם צריכים להכיר כי השם הוא אלוהים, הוא עשן ולא אנחנו עמום וצון מריתו. בואו שערב בתודה חצרותיו בתהילה. זה מזמור תודה שלנו, אם גם אתם תבואו להודות. אנחנו ביחד, הודו לו ברכו שמו, כי טוב אדנו עולם חסדו ועל דור ודור אמונתו. חסד ואמונה. וזה בדיוק מה שנאמר, הריעו כל הארץ במזמור ממזיין, במזמור סמך וף, ובמזמור של קבלת שבת, הריעו לשם כל הארץ וכולם באים. ואלה המופעים היחידים בספר תהילים, ממילא יש פה נרטיב לאורך הפסוקים האלה. אני רוצה להראות לכם אולי הסיפור לא פחות טרגי מצור ופלשת, שמדובר על בבל, על נערות בבל. שיא המשבר והדיכאון של חורבן. על נערות בבל שם ישבנו גם בכינו בזוכרנו את ציון. על ערבים בתוכה תלינו כנרותינו, כי שם שאלונו שובינו דברי שיר, ותוללינו שמחה שירו לנו משיר ציון. הם צחקו עלינו, לעגו לנו, תשירו לנו מציון. והשובים אמרו, משיר ציון זה לא שיר ציון. אם אנחנו בגלות מדובר על ציונות ועל ציון, איך נשיר את שיר השם? והם אמרו, איך נשיר את שיר השם? ונשבעים אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני, אם תדבק לשוני לחיקים לא אזכרכי, אם לא עלה את ירושלים על ראש שמחתי. ואת מי הם זוכרים? את העמים האכזרים מכולם, את אדום ואת בבל. ומה קורה רבותיי במזמור הבא? הסמוך, שלא קוראים אותו בסמיכות, כי לא יודעים לפרש אותו, והוא צועק במוזיקה אחרת. דוד אומר בקוף למתחת, לדוד עודך בכל ליבי נגד אלוהים אזמרך, זה גם. נגד אלוהים, נגד עמים אחרים, נגד אלוהים, עבודה זרה, אני ממשיך לזמר לך. גם משם אשתחווה לך על קודשך, ועודד שמך על חסדך ועל עמיתך, כי הגדלת על כל שמך אמרתך. ביום קראתיך קראתי ותענני, תרהיבני בנפשי עוז, כוח מיוחד נתת לי. במה להאמין יודוך השם כל מלכי ארץ. מי הם מלכי ארץ? זה המלכים של מלכות אדום ובבל. גם הם ישירו בדרכי השם. גם כי אלך בקרב צרה תחייני, על אף אויבי תשלח ידיך ותושייני ימיניך. אני רוצה גם בקרב צרה להאמין שהעמים יבואו לעבוד אותך, העמים יבואו לעבוד אותך, להודות לך, והם ישירו. אותם עמים שצחקו עליי תשירו, הם ישירו עכשיו, והם יהיו חלק של עבודת השם, הוא הופך את הצרה לגאולה. אם אלך בקרב צרה תחייני. ומה כתוב בסוף אותו האוסף של קוף למתחת עד קוף ממהי, זה האוסף האחרון לדוד, the last David collection, הוא מחותם בתהילה לדוד, יודוך השם כל מעשיך, וחסידיך יברכוך. העמים התעללו בנו, אבל דוד רוצה לחנך אותם, את מלכי ארץ. אתם תשירו, במקום לצחוק עלינו שנשיר ונזלזל, אתם תשירו. זה אם כן מסרים עוצמתיים ביותר, שעולים מקריאה צמודה, של המזמור. בזה רציתי להתייחס לתופעה של דוד, מזמור ב' בהקשר של ספר תהילים. השניות שראינו במזמור ב' מצד אחד תרועם בשבט ברזל ככלי יוצר תנפצם, יש לה מענה, קודם כל תנסה לחנך אותם. במזמור ב' אין כזה מקום לחנך, אבל במזמור קוף ממתת החינוך הזה, שכל כך נכשל בהתחלה, לא הפסקנו להאמין בו שהוא יכול להצליח, ובסוף הספר, דוד מזמין את כל תהילת השם ידבר פי, ויברך כל בשר, להודיע לבני אדם גבורתו, והוא רוצה להזמין בסוף את כולם, עם דז'ה וו חזק מאוד, שאותם עמים פעם יצאו להילחם בו, וחשב הם חלק של עבודת השם. זה מסר עמוק מאוד של ספר תהילים. אני רוצה עכשיו את הדקות האחרונות להקדיש לשאלה מאוד קשה, ולראות איך ספר תהילים, איך מזמור ב' משתלב במקרא כולו. עכשיו עסקנו הסברים רק איך הוא משתלב בספר תהילים, רק 150 מזמורים. ועכשיו נראה אותו איך הוא משתלב בכל המקרא. ואני רוצה בעצם, בלי להיכנס לתרשים הזאת בפרוטרוט של תורה נביאים כתובים, איפה זה מתחבר, ולכל מקבילה צריכים לעמוד עם התרשים הזה ולראות איך זה מתחבר, אני רוצה לשאול, הבאתי פעם אחרונה את המדרש היפה של בן עזאי, שהיה מחבר את כל ספרי המקרא כדי ללמוד מהם. בן עזאי היושב ודורש והאש מלהטת סביבותיו. אמרו להשמה בסדרי מרכבה אתה עוסק? אמר להם לא. אני מכריז דברי תורה לנביאים ונביאים לכתובים, ואני מחבר ספרים שונים בתנך, והכל יוצא שמח כיום נתינתה בסיני, ועיקר נתינתם באש ניתנו, ויש הרבה אש באוויר, כשמחברים את זה. אני רוצה עכשיו לעמוד על שאלה אחת קטנה מאוד, אינטרטקסטואלית, וצריכים את שרלוק הולמס כדי להבין את השאלה הבאה. אני שואל, מי הם הגויים והלאומים ומלכי ארץ והרוזנים שיצאו על השם ועל משיחו? מי הם אלה?
אני לא מצליחה
את הקול שלו.
מי הם אלה שיהגו ריק? זאת שאלה מאוד מאוד מעניינת. מי האנשים האלה שיצאו נגד השם ועל משיחו? ותוכלו להגיד, לא חסר, נגד השם ומשיחו, הרבה הרבה מאוד בתולדות עם ישראל יצאו נגד השם ומשיחו. בבל, אשור, רומא, לא חסר. כל ההיסטוריה שלנו מלאה לרשימה של העמים שיצאו נגדנו. אבל בכל זאת, אני רוצה להראות לכם שאני חושב שאני יודע לזהות אותם. איך אני מזהה אותם? על ידי זה שאני מחפש איפה מופיע מושג של יהגו ריק של העמים. וזה מופיע בירמיהו, סוף ספר ירמיהו. יש נון בית פרקים בירמיהו, בסוף ירמיהו, שהוא כל החיים שלו ערב חורבן, ניסה להוכיח את עם ישראל שיחזרו בתשובה והוא לא הצליח. והחורבן השתולל, והבית נחרב, ועם ישראל יצא לגלות. ואז הוא דיבר הפוך, שעוד ישובו לארץ ישראל, בעוד 70 שנה, כפי שכתוב בסוף ספר דברי הימים. ובסוף ירמיהו הוא אומר, לעם ישראל, לעם ישראל תהיה גדולה, גאולה גדולה, ולאומות העולם יהיה חורבן גדול. ומה הוא אומר שם? לא כאלה חלק יעקב, כי יוצר הכל הוא, ושבט נחלתו השם צבאות שמו. והשם אומר, מפץ אני לי כלי מלחמה, וניפצתי וחגויים, והשחתי וחממלכות. הוא מעניש את בבל, וניפצתי וחסוס ורוחבו, וניפצתי וחרכב ורוחבו, וניפצתי וחאיש ואישה, וניפצתי וחזקן ונערה, וניפצתי וחבחור ובתולה, כל ניפוץ נגד בבל מפי השם, וניפצתי בך רועה ועדרו, וניפצתי בך עיקר וצינדו, וניפצתי בך פחות וסגנים. למה? למה הוא כזה כועס על בבל? ושילמתי לבבל ולכל יושבי כסדים את כל רעתם אשר עשו בציון לעיניכם, נאום השם. על כל הפשע והאכזריות הוא יחזיר לבבל תגמולם. חומות בבל הרחבה ערער תתערער, ושעריה הגבוהים באש יצטו, ויגעו עמים בדי ריק ולאומים בדי אש ויעפו. זה מה שיקרה לבבל. מגיע לכם שיענישו אתכם על הריק שלכם, והלאומים יצאו נגדכם. הניסוחים האלה של שבט יוצר וניפצתי, ריק ולאומים, רק שני מושגים אלה מופיעים רק במזמור ב'. ממילא אני רוצה לטעון, אלה הרשעים שיצאו נגד עם ישראל, אבל המלך היושב בציון ידע להתגבר עליהם על גלות בבל. תהילים בימי שיבת ציון נותן אמונה שהאויבים הנוראים בבל, האכזרים מכולם, שהשם יעניש אותם, פן תאבדו דרך. זה ההסבר. זה גלות בבל, ועם ישראל חוזר משם. בכל זאת, המלך בציון מדבר איתם כמו מלך. אתם יודעים כמו איזה מלך חכם? המלך בציון מדבר איתם, ואתה מלכים השכילו, היווסרו שופטי ארץ. אתם יודעים מי הנציג? אחד מהנציגים הטובים ביותר של מלך שיודע לדבר נגד מלכים אחרים? שלמה המלך. בואו נקרא את תחילת ספר משלי. משלי שלמה בן דוד, מלך ישראל, לדעת חוכמה ומוסר, להבין נמרי בינה, לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים. ואתה מלכים השכילו היווסרו שופטי ארץ, החיבור של השכילו היווסרו, פלוס מלכים ושופטי ארץ, זה משלי. כשהמלך המשיח עומד מול העמים, הוא שולף את כל החוכמה, את חוכמת שלמה, והוא מחנך אותה. למרות שבבל ידעו להשמיד באכזריות שאין כמותה את עם ישראל, המלך המשיח רוצה לחנך אותם. כן, הוא יכול לרועם בשבט ברזל, ככלי יוצר תנפצם, השם אמר לו את זה. איפה השם אמר לו את זה בפסוק ח' וט'? בירמיהו. כי ירמיהו אומר שהשם יעשה את זה. ובכל זאת, מזמור ב' משלב את המקראות האלה, משלב אותם ומאחד אותם למוסר חדש. כן, ירמיהו אומר בשם השם, את דבר השם, אני אשבור לבבל את הצורה. אבל בסוף, הוא רוצה לחנך אותם, לבוא לעבוד את השם, ביראה ובירעדה. ואם לוקחים את המקראות האלה ביחד, וזו מה שאתם רואים בשקופית, זאת עבודה סטטיסטית מדויקת. המושגים שהראיתי לכם עכשיו מופיעים במקרא רק פה. מזמור א' אומר, בתורת השם יהגה יומם ולילה, והמקבילות האלה באמת צריכים להגות בהם יומם ולילה. אבל אז מוצאים אותם. אם זה בבל, אז למה לא כתוב בבל? למה לתת לי להתאמץ כל כך הרבה להבין שזה בבל? אני חושב שגם הממצא שזה בבל הוא משמעותי, היסטורית, אבל זה שספר תהילים משתיק שזה בבל, הוא לא פחות משמעותי. כי זה לא נאמר בבבל לפני 2500 שנים. רבותיי, יש עמים שיוצאים נגדנו ונוסדו יחד על השם ועל משיחו, גם בשואה וגם בדור שלנו וגם בשמחת תורה. והם יוצאים ותוקפים ומותר ומצווה להרוג אותם. אבל בסופו של דבר, טווח ארוך, ואתה מלאכים השכילו. הם והמלאכים האחרים. מסר גדול מאוד יש פה. אז לא רק שאנחנו יודעים שזה בבל, אנחנו גם יודעים שתהילים לא רוצה להקביל את זה היסטורית לבבל ולתקופת בבל בלבד, כי זה נכון בכל דור ודור. אני אתן לכם עוד דוגמה מאוד יפה כדי להוכיח את זה. הפסוק בספר תהילים מספר שהמשורר מבקש עזרה לדוד, ריב אדוני את יריבי לחם את לוחמי, החזק מגן בצינה וקומה בעזרתי. והוא מתפלל על האויבים הנוראים שלו, תבואהו שואה לא ידע, ורשתו אשר תמן תלכדו, בשואה ייפול בה. שואה זה אומר קטסטרופה. נכון, אנחנו יודעים מה זה שואה, הולוקוסט. זה כמובן לא הכוונה במזמור למד ה'. אז מי זה היריבים? מי זה הלוחמים? לא קשה לנו להסביר את זה על השואה, אבל זה לא פשט הפסוק. שואה במאה ה-20. אז בואו נחפש איפה מופיעות המילים האלה פעם שנית במקרא, וזה פעם אחת בלבד על ידי חיפוש מדויק בתנך. ישעיהו ממזיים, רדי ושבי על אפר בתולת בת בבל, שבי לארץ אין כיסא בת כסדים, כי לא תוסיפי יקראו לך רכה, ועגונה. ישעיהו השני. והוא מקלל את בבל כללה נמרצת. ובא עלייך רעה לא תעידי שחרה, ותיפול עלייך חובה לא תאכלי כפרה, ותבוא עלייך פתאום שואה לא תדעי. שואה לא תדעי, וישעיהו זה חד משמעי בבל. על זה מדבר הפרק בת בבל. אי, זה בבל. אז למה תהילים משחק איתנו ומסתיר את הזהות של בבל? תבואהו שואה לא ידע, והוא ייפול, זה בדיוק הפרפרזה של פסוק י' בישעיהו. ישעיהו מקלל את בבל, ומגיע להם כללה, ותהילים מתפלל נגד האויבים, תגיד שזה בבל. למה אתה מסתיר את זה? למה אתה משאיר אותי עם שרלוק הולמס, שהוא צריך לזהות את זה? למה אתה מסתיר את זה, משתיק את זה? זאת בדיוק הנקודה. המסר הוא שזה יכול לקרות בכל דור ודור. זה לא ספר היסטורי תהילים. זה ספר תפילות. והתפילות, הניסוחים שבישעיהו הם כנגד בבל, בתהילים זה כנגד אותו אויב גרוע כמו בבל, אבל הוא מתאים גם לשואה, והוא מתאים גם לימים אלה למי שעומד עלינו, לחלותינו. זה היופי של תהילים. במזמור ב' לא צריך להגיד מי זה האויבים שעומדים פה לפי ירמיהו. אנחנו יודעים לפי המקבילות, אבל דווקא רוצים להשתיק את זה, כי זה נכון בכל הקשר. בזה רבותיי אני מסכם את שלושת השיעורים. כפי שאמרתי, הראשון השני קראנו את א' ב' ואת ההקשרים, בשני ראינו את א' ועם הקונטקסט ואינטרטקסט, ועם השלישי, בשיעור השלישי היום ראינו את מזמור ב' עם קונטקסט ואינטרטקסט, הראיתי לכם דוגמאות מעטות, החומר שכתבתי על הפתיח ועל מזמור א' כבר נמצא באתר, בעזרת השם החומר עליו הצגתי שעל מזמור ב' יופיע רק בהמשך השבוע בעזרת השם, החומר על כל הפתיח זה כ-20 עמודים, מי שרוצה להוריד וללמוד ולהעיר לי הערות יבוא לברכה, אני אשמח ללמוד הערות ותגובות, זה לימוד מעמיק, זה לימוד שדורש המון ריכוז וחזרות, ואל תנסו, אל תצפו שזה ילך צ'יק צ'אק, it's not fast food, צריכים פה להגות בתורת השם יומם ולילה, ואני מקווה שאמרתי לכם לא רק דברים משמעותיים בשיטת תהילים, אלא אני חושב שכל אחד ילמד את המוסר מה שהוא רואה, הקשר של הפרשה החביבה היא, קשר עמוק לתורה ולערכים ולחיפוש הטוב. וזה מאפשר לנו לעמוד במזמור ב' נגד ההתקפות של העמים. יהגה בתורה נגד העמים שיהגו ריק על הערכים שלנו, ונדע שמלכות השם בציון ומלכות ישראל בציון, ונדע איך להגיב מצד אחד תרועם בשבט ברזל, אבל לעתיד לבוא יבוא עוד היום שנדע ימים טובים יותר לעבוד את השם ביחד. היחידה הבאה בה אני רוצה לעסוק היא במזמור צדי ב', זה קפיצה אמיתית, מזמור שיר ליום השבת והספר הרביעי כהמשך לספר השלישי, ועל זה נלמד בעזרת השם פעם הבאה. אני מודה לכל אלה, זה הספרות, ולכל אלה שעוזרים לי, ואם יש שאלות אשמח לשמוע.
תודה רבה.
בבקשה, למי יש שאלות או הערות?
אפשר לפתוח את המיקרופון ולשאול.
It's lovely. Benny, the way you brought Plesset and Palestine together. Just heard this morning, Guterres says there's a simple solution to the problem, the two-state solution. That's the simple solution, which he says. And that's what our enemies want us to believe. Thank you. Thank you for acknowledging this.
Thank you very much. So there are a lot of thoughts. I do not want to teach politics from Tehillim. ולכן השארתי את זה בסוף קצר, לא רציתי להיכנס לפוליטיקה, אבל פשיטה לכולה עלמא שהלימוד שאנחנו עוסקים בו, כדי להתחזק דווקא בימים אלה מספר תהילים, המטרה היא באמת ללמוד את המסרים.
I think it's important that you draw attention to the fact that David HaMelech talks about Pleshet anticipating Palestine.
Yes.
It's important. The world doesn't know this. The world thinks that Palestine was invented by Rome, but it wasn't. It's there in David HaMelech's book.
Right.
And I think you that's a big lesson that you're teaching me.
Thank you. I think it's dangerous and מסוכן להשליך מסקנות ישירות, וניסיתי להדגיש מרכיבים אחרים. המקרא לאותם פסוקים שהראיתי מבקש להראות עד כמה שהשילוב של רשעי אומות העולם לעתיד לבוא יבוא היום שעוד יעבדו את השם ביחד. זה לא עומד על הפרק היום. היום עומד על הפרק משהו אחר לגמרי. אבל זאת לא התקווה.
Do you think that the Romans, when they identified Eretz Israel as Palestine, were thinking of...
No, for sure not.
They were not.
For sure not.
איך אתה מבין את המילה משכבותם בסוף?
במזמור מם, קוף מם בית.
כן. מה זה משכבותם? זה לא, לי זה לא נראה ש... מה זה? מה הכוונה?
יפה מאוד, אתה שואל. אז המורה הגדול שעוסק בפרשנות ההקשרית, אריך צנגר, אני מניח שאין פה הרבה שקוראים גרמנית, אבל הוא המורה הגדול. והוא כתב על קוף מם, על קוף מם ת', מאמר גדול מאוד, איך המזמור משתנה בהבנת קריאה הקשרית. חרף פיפיות בידם, חז"ל דרשו את זה, מה זה חרף? חרף עם שתי פיפיות, a double-edged sword. האם זה חרף של פיפיות, תפילות ורוממות אל בגרונם? נכתבו על זה דרשות שונות. אבל כשמדובר שם על משכבותם, ברור שזה המחשבה. זה לא שדה הקרב. בשדה הקרב מלחמים. אתה נלחם, לאסור מלכיהם בזיקים ונכבדיהם בחבלי ברסם, לעשות נקמה בגויים, תוכחות בלימים, לא. זה על משכבותם, על משכבי בלילות, אתה מערער. אתה חושב. ממילא משכבותם זה ניסוח שאיך לחשוב על זה בשלוש בבוקר. ועל זה הוא כתב, אני אשמח להראות לך את זה, הכל נכתב בגרמנית, מזמור קוף מנטט, תקראו אותו ביחד עם מזמור ב', ומזמור ב' מתפרש חדש, תעשה על זה שיעור על מזמור ב', מה שהייתי, מה שעשיתי היום, וכשנגיע למזמור קוף מנטט, גם הוא יתפרש מחדש לאור מזמור ב'. והמאמר של צנגר הוא שאתה לא יוצא מספר תהילים אם לא תקרא את זה בהקשר. וזה המסר של הקורס, של השיעורים, של כל העיסוק שלי, לראות את זה בהקשר. אז סוזן, האם החומר על הפתיח ומזמור א' כבר מופיע?
כן. כן, זה כבר באתר.
אז אם לא תקראו מהר מדי, אני אספיק לגמור את הליטוש האחרון על מזמור ב', גם כן מה שדיברנו היום, בעזרת השם אני אכתוב את זה, זה ביחד 20 פרקים, זה מאוד מאוד נכנס לעומק. אני יודע שתהילים לא לומדים ככה. אנשים סיפרו לי פה שאומרים תהילים כל שבת בימים אלה, שבת, יושבים 3-5 שעות, גומרים תהילים מאלף עתיו, כמובן לא מגיעים לעומק הזה. אני חושב שמה שאני רציתי לראות במזמור א' ב', עד כמה שאפשר להתעמק בו, לראות את כל ספר תהילים, ולראות לא רק את כל ספר תהילים, אלא את כל התנ"ך כולו מתרכז בספר. תודה, סוזן. אז מי שרוצה
בשמחה.
להתכונן, מי שרוצה להתכונן למזמור צדי ב', מוזמן לקרוא את צדי א' ואת צדי, וגם את הסוף של הספר השלישי, פ' ט'. וזה פרק מאוד ארוך, והוא מגלה נפלאות מתורתך, שוב, תובנות ספרותיות מדהימות, ולדעתי התובנות של מחשבת ישראל, שעולות ובוקעות מתוך הקריאה הזאת, הן יוצאות מן הכלל.
אוקיי. תודה רבה, זאתי בני,
תודה
וערב
רבה לך. תודה רבה שהשתתפתם, ונשמע בשורות טובות בקרוב
אמן.
ממש, אמן.
אמן.
אמן, אמן.
כל טוב, תודה.
תודה.